דוגמה הכי טובה שאפשר לתת פה נגד חוקי טבע שהם חלק מהמוסר והתורה, זה קדושים תהיו, שיש מצווה להתקדש בתענוגות. אז יש הרבה טעמים מוסריים ופנימיים לעניין, אבל יש טעם אחד מאוד פשוט שהרמב"ן מביא שם. זה שמי שנוטה אחרי התאוות, אחרי התענוגים, מקלקל את גופו, גם את נפשו, זה תכף נראה בהמשך. אבל השיווי המשקל שיש לגוף הולך לאיבוד, ואדם פשוט מקלקל לעצמו, מזיק לעצמו ומקלקל את המשך החיים. פשוט מהטעם הזה, כן? או אם אתם רוצים חלק אחר של התורה, כל תחום העריות, שיש גם איזה טעמים ברמות שונות, אבל אחד הטעמים הפשוטים זה שאדם ישמור את אהבתו גדורה במקומות הנכונים, כדי שיהיה קונסטרוקטיבי ולא הורס. זה עניין שהוא החיים, הגוף והחיים. זה עניין אחד. זו התשובה הגופנית, סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע, המוסר והתורה, מקושרים עם חוקי הטבע, שסוף כל הנהגה רעה הוא להביא מחלות ומחובים, והרבה סובל מזה האדם הפרטי והכללי. עכשיו, הקשר של סיבה ותוצאה, אז... ואחרי הבירור שמתברר אצלו הדבר, שהוא בעצמו, בהנהגתו הרעה, השם הוא, בכל אותו דלדול החיים שבעלו, הרי הוא שם לב ותקן את המצב. ושוב לחוקי החיים, לשמור את חוקי הטבע, המוסר והתורה, למען ישוב ויחיה וישוב אליו החיים בכל רעננותם. כלומר, הוא שם לב לנזק שנגרם, כי אפשר, רואים את זה, זה בא מוחשי, אז הוא מבין שהשורש, הסיבה לכל זה, זה ההתנהגות שלו, שהיא נגד החלק הגופני המוסרי הזה, צריך לתקן. זה חשבון פשוט. חשבון של עלות ותועלת, הפסד ורווח. המדיצינה, כלומר הרפואה, עוסקת בזה אומנם הרבה, אבל לא נשתכללה כפי הנראה עדיין לגמרי עבודה גדולה זו. ולא נמצא עדיין הפתרון הנכון לכל שאלות התשובה הגופנית, עד כמה שיש בגבולות החיים להחזיר לאדם את כל העבוד ממנו לצד החטאים מהרסי הגוף וכוחותיו. איפה נמצא ואיך לאזן את שווי המשקל הזה שבו הגוף מתנהל בצורה ישרה והנזקים נמנעים מראש. וכפי הנראה, מקצוע של תשובה זו תלוי בקשר חזק ביתר חלקי התשובה הרוחנית הטבעית, האמונית והשכלית, בגלל שכל אדם הוא שיעור קומה אחד, כל חלקי הנפש משולבים זה בזה, אז גם החלק הגופני הפשוט, גם סדר החיים הבסיסי, הוא נשען גם על העקרונות הפנימיים של האדם, על החיים הפנימיים של האדם. לכן התשובה הזו היא גם, כלומר, אי אפשר להגיע לאיזון המלא בהיבט הגופני מוסרי הפשוט הזה, מבלי לעסוק גם בחלקים האחרים של האדם היותר גבוהים. והתשובה הזאת תלויה גם בתשובה האמונית והשכלית, כלומר, רמות התשובה היותר גבוהות, שהן כבר נבואות מנשמת האדם.
למה זה תלוי?
יש שני סוגי הקשרים שאפשר לדבר עליהם, אני לא יודע אם להיכנס עכשיו. כן, אבל ההקשר הראשון הוא, יש קשר שהוא באדם ויש קשר שהוא בעולם, נגיד ככה. זהו. התלות הראשונה היא שבגלל שאדם הוא גוף ונפש, כן, אז אפשר להגיע לאיזון של הגוף עצמו. ולחיות חיים טובים, אם אתה אוכל נכון, כמו שהרופא מדריך אותך, אז האיזון הגופני נשמר. אם המשמעת היא שלמה מבוקר ועד ערב, אז האיזון הגופני של טבע הגוף והחיים, ומחזור החיים של אתה לא עייף, זה נשמר. אבל יש עוד חלק אחד באדם שהוא לא בתוך, הוא לא מאוזן עדיין בתוך החלק המאוזן הזה, וזה נפש האדם ונשמת האדם. עכשיו, בגלל שהוא לא מאוזן, זה אומר שהוא גם מפריע לפעמים. כלומר, יש עומס נפשי שהוא בא מסיבות אחרות. מחוסר סיפוק, מחוסר משמעות, מחוסר רוח וכו' וכו'. אם זה לא מאוזן יחד עם כל המערכת, אז גם מה שמאוזן עד עכשיו מתקלקל. זה... גם הרגלי החיים הטובים, התזונתיים שיהיו, אני לוקח את הדוגמה הכי פשוטה, מאוזנים עד תחום מסוים, ברגע מסוים גם הם ייפרצו. גם אותם לא תשמור. כי יש איזה חלק שהוא לא שלם עם עצמו. זה מצד האדם. זה התלות מצד האדם עצמו. כל חלקי הנפש שבאדם, הם בסופו של דבר יוצרים אצלו הרמוניה, תחושה שלמה. אז לטפל רק בחלק אחד של הגוף, וזה שלם, זה אי אפשר. זה הקשר אחד, זה תלות מסוג אחד. התלות השנייה זה לא בגלל האדם, זה בגלל העולם. זה משהו מסוג שהוא רומז עליו כאן בסוף הפרק. זה, נו, כשהוא כותב שהתשובה הופכת, התשובה השכלית העליונה ביותר, היא הופכת את החטאים לזכויות. מבחינה זו, שהאדם, אני אתאר את זה על פי התיאור הקודם, אם אדם, עכשיו נגיד, האדם הוא בפני עצמו את הגוף, נפש, רוח, נשמה שלו, איזן הכל יפה מאוד. כן? איך שלא נקרא, נעשה את זה. יש לו שיווי משקל יפה, הוא מודע לעצמו והוא עוסק בכל התחומים האלו של הנפש. אבל זה רק בתחום הסגור שלו עצמו בתור אדם, בתור פרט. גם חלק מהעולם. כלומר, הוא צריך לקחת משהו מהעולם, הוא צריך לתת משהו לעולם. כי הוא ככה זה בתוך העולם, הוא על כרחו יהיה מושפע. זה נו. אז אם הוא נשאר רק ברובד הזה של תשובה גופנית, כן, אין לו עדיין הכירות נכונה של טבע העולם הרוחני, שזה חלק ממה שהאדם צריך להתעסק בו, לקבל ולקחת. זה... והוא פוגש את העולם בכל יום, הוא פוגש את המציאות. לכן, גם אם הוא יגיע לשיווי משקל ברובד הזה, הוא יתנגש עם מצבים מסוימים בעולם שהם מפירים את השיווי שלו. איך הוא יכול להגיע גם לשיווי משקל עם העולם כולו? אז הוא צריך הכרה מלאה של איך העולם הרוחני בנוי, ואיך העולם מתנהל, ואיך ההשגחה האלוקית עובדת, כדי להגיע לאיזון גם עם הקבלה והנתינה, עם המפגשים האלו עם המציאות. זה מצד העולם. אז לזה צריך תשובה שכלית עליונה, שהיא, כמו שהרב קוק כותב, קורא כאן לפני רגע, תשובה שכלית, היא בוחנת את ההכרה הברורה הבאה מהשקפת עולם שלמה. זה הדגש שהוא נכנס אליו. זה השקפה של איך העולם עשוי ואיך הוא פועל, ואילו חלקים רוחניים חשובים יש בו שאנחנו נעזרים בהם, ואילו חלקים מתרחקים, ואז מתקבל איזון של האדם עם העולם. זה שני סוגים שמתמוטש באדם, או בין לבין עצמו או עם העולם. הסבר בהיר או שרצתי אותו בלי?
איך אני יכול להוכיח למישהו, בן אדם לא דתי, להגיד לו המצב הרוחני שלו גורם לו שלא יהיו לו חיים שלמים?
לא, זו שאלה בפני עצמה.
לא, כי זה כאילו, רב הסביר שיש פה קשר ישיר בין הרמות, אז כאילו יש פה עוד עולם שלם שהוא לכאורה הכי אמור להשפיע על הגוף והנפש.
שהוא לא מודע. זה בפני עצמו, זה סיפור בפני עצמו. זה השאלה איזה סוג של אדם הוא. איזה סוג של חשיבה יש לו, איזה סוג של מודעות, כמה הוא. איך שלא יהיה, גם אם הוא מאוד מאוזן, בנקודות מסוימות, יש לו משהו סדוק. אם אפשר לאתר את הסדקים האלו שבהם קשה לו, אז אפשר להתחיל להסביר משהו. אבל בואו נמשיך לעניין הבא, הוא מה שעיקר השיעור היום. יותר פנימית, אנחנו עכשיו בתשובה הטבעית, שאלה שני חלקים, גופנית ונפשית. כן, עכשיו, החלק הנפשי הזה שהרב קוק יתאר פה בעוד רגע, זה לא חלק הרוח העליונה שבאדם, זה לא חלק הנשמה העליונה שבאדם, זה לא החלקים הללו. מה זה כן? יותר פנימית היא התשובה הטבעית, הנפשית והרוחנית, הוא מה שקוראים מוסר הכליות. כן? זה, עכשיו, יש פה משהו קצת... מה שאנחנו קוראים היום מוסר הכליות, כן, זה הכוונה היא נטיית הנפש הבריאה להתרחק מרע ולעשות טוב. המצפון, כמו שאומרים, מצפון שכל אדם נולד איתו. כן, אבל המקור של הביטוי נעשו כליותיו כרבנים, שנאמר על אברהם אבינו, יש הרבה מפרשים בכלל שכליותיו זה לא מוסר כליות רגיל, זה לא מצפון רגיל. זה באמת משהו התעורר בו מהחלקים השכליים היותר עמוקים, כמו שהוא יותר
רגיל. זה מוסר כליות בפירוש שלנו היום, זה שהוא...
בעברית המודרני.
זה מאוד תלוי סביבה. גדלתי במקום X, אני חושב שזה טוב. זה מוסר כליות שזה ככה. אבל בחורה, אני חושב שזה טוב.
נכון.
זה ברור שהסביבה משפיעה.
נכון. לכן צריך את התשובה השכלית, שבה מבררים לא רק מה שהסביבה. כן, אבל זה לא משנה באיזה סביבה גדלת. הגרעין הזה של מוסר כליות שהוא קיים בנפש האדם, אלמנטרי, ככה האדם נולד, ובנוי בו, הוא קיים.
כן, לא אם עשת האדם ישר, עשה אותו טוב, בסדר. בקשה, מה הטוב?
כן, זה ברור, זה ברור. אבל מה שזה בא, נקרא את המשפט הבא, טבע הנפש האנושית הולכת בדרך ישרה. וכששר מן הדרך, כשנפל בחטא, אם נפשו עדיין לא נשחטה לגמרי, כן, איך נפש יכולה להישחט לגמרי, זו שאלה, אבל זה קורה, יכול לקרות, הרי החוש הזה של הישרות מדאיב את לבבו, והוא מתמוגג מכאב, והוא מזדרז לשוב לתקן את המעוות. עד אשר ירגיש כי נמחך את אור. עכשיו, מה זאת אומרת? נכון שבסביבה, בכל סביבה יש את עוד התנהגות שלה, מה טוב ומה רע. אבל יש טוב ויש רע, ויש נטייה של... מכירים בזה שיש באדם מצפון, זה הביטוי, שיש לו מוסר כליות. ושאם לא תיתן למוסר כליות הזה איזשהו דרך, איזשהו ביטוי, אז האדם בתוכו יהיה לו רע. זה מה שהרב קוק מתאר. אז זה תשובה טבעית, כלומר משהו שהוא תלוי בטבע האדם באשר הוא אדם, כן? אבל מצד חלק הנפש שלו, לא מצד חלק הגוף שתיארנו. גם בזה אדם יש לו איזה שיווי משקל, שהתחושה של רע גורמת לו כאב, צער, והתחושה של טוב מביאה לו סיפוק.
זה נו. אחרי זה מדובר פה, זה כאילו חטא, כאילו מידה של מוסר אנושי.
או, עכשיו אתה שואל את השאלה הטובה, איזה חטא מדובר כאן, כן? זה נו. השאלה שלך היא טובה, שמתלבט עם פרוט המשפט הבא, בואו נשתמש מה שקראנו. טבע הנפש האנושית הולכת בדרך ישרה. כן? כששר מן הדרך שנפל בחטא, אז רב קוק משתמש במילה חטא, גם בהמשך. כן? אבל טבע הנפש האנושית, אז זה משהו כל בני אנוש, כל נפש באשר היא. כן? וגם מוסר כליות, אז במובן שאנחנו קוראים לזה היום, זה הכוונה לאו דווקא חטא דתי.
נפל בחטא כמה יותר לגסות החומר.
נפל לחס גסות החומר, אבל כן הכוונה שלו פה, ואפשר להביא את זה. אני אקרא את זה עוד רגע במקומות אחרים, שנפש האדם הישרה היא גם כוללת איזשהו קשר שהוא גם לחטא במובן דתי, כמו שאנחנו קוראים
הבסיסיים, כמו רצח, כמו
הבסיסיים יותר, ואולי גם מה שקשור, לא רק אולי, גם מה שקשור להכרת אלוקים, זה נו המשרות השמעיות, כמו השכליות, כמו שהראשונים קוראים לזה, שהם קשורים להכרת אלוקים. כלומר, כיבוד אב ואם זה מצווה אחת, שאדם באמת יש לו מוסר כליות, אבא ואמא, הם טיפלו, הם גידלו, הם... אבל יש תחושה הרבה יותר עמוקה בכל העניין הזה של כיבוד אב ואם, שהוא לא רק מוסר כליות, אלא הוא נובע מהערך הזה של המשכיות הדורות, נגיד ככה. כל אדם מרגיש שהוא שייך למשפחה, זה לא רק אבא ואמא שטיפלו בו. זה לא הגננת שטיפלה בו יפה. זה משפחה, זה מוסד, זה ערך מסוים בפני עצמו. אז זה כבר מתחיל, ויש לו גם בזה בטבע האדם. ממש בטבע האדם. הוא גם חושב על משפחה בתור חלק מאומה, בתור חלק מהעולם, חלק מי. ובהקשר הזה, יש לו נטייה טבעית לטוב הזה, למשפחה. זה קיים בו, וזה לאו דווקא מוסר כליות רגיל. לא רק נורמות רגילות. זה גם, יש בזה איזשהו ערך גרעין שהוא דתי, אם אתה חושב לזה. ערך שהוא יותר מהאדם עצמו, משפחה. זה העניין. אז טבע הנפש האנושית והדרך הישרה, זה כולל גם חטאים דתיים. לא כל דבר, כמו שהראשונים קוראים, מצוות שמיות, כלומר מצוות שהן לא תלויות בשכל, אז זה פחות תלוי, זה לא בתחום הזה. זה כבר החלק השכלי, שאדם יש לו השקפת עולם אליה, הוא מבין גם את החלק שהוא לא תלוי בטבע האדם, אלא יותר מזה. אני אסביר לכם את זה ככה. יש, בראות התורה, יש פסקה קצרה, בסוף פרק י' של אורות התורה. זה פסקה י' ז'. משפט אחד פשוט ויפה. רזי תורה מתבארים על פי כל החוכמות שבעולם. חלק הסוד שבתורה הוא מתבאר על פי כל החוכמות שבעולם, אפשר להבין את זה. זה אפשר להבין אפילו במובן פשוט, שזה, יש הרבה הקשרים והרבה רעיונות, אז זה תורם להבנת התורה. ועל פי יראת שמיים הטבעית. יראת שמיים הטבעית היא זו שתורמת להבנת חלק הסוד שבתורה. כן, עכשיו, מה זה יראת שמיים הטבעית הזו, שאנחנו מתחילים לדבר עליה כאן עכשיו? וחלק התשובה הטבעי נפשי, שבספרים מבוארת יפה בחובת הלבבות. אני רק אקרא את הסוף. והיסוד התחתיתי הזה, כלומר יראת השמיים... והיסוד התחתיתי הזה, כלומר יראת השמיים הטבעית, הוא החומר הראוי לקבל את הצורות היותר עליונות מקדושה של מעלה. זה שאנחנו רואים פה שיש הקשרים בין יראת שמיים הטבעית לבין יראת שמיים העליונה, צורות של מעלה, זה בסדר. אבל עכשיו הוא הסגיר פה ביטוי, נבוארת יפה בחובות הלבבות. עכשיו, מה יש בחובות הלבבות? חובות הלבבות, אפילו אני אשתמש קצת בהקדמה שלו כדי להסביר, זה נוגע לעניינים, כי... יש לו בהקדמה, אני לא אקרא בפנים, חבל. שהוא כותב ש... אחרי שהוא מתאר מהם חובות הלבבות, מהם חובות האיברים, ולמה הוא מצא צורך לכתוב את הספר, שזה דומה קצת להקדמה של הרב קוק, הוא לא הרגיש שהוא מספיק מתאים לכתוב ספר על חסידות, אבל אין ספרים אחרים, הוא חייב לעשות משהו, אז כתבתי לעצמי ואתם תקראו, ומה שאתה תחליטו תעשו. זה... אז הוא כותב שהוא בנה את הספר ככה, וזה מקופד לכל אורך הספר. בביאור כל מידת הפרישות או מידת חשבון הנפש או התשובה, יש גם שער התשובה. אז התחלתי כשהבאתי הוכחות, נקרא לזה הוכחות מובאות מדברי תורה שבכתב, כן, שהן מסבירות לנו כמה שאפשר את הנחיצות ואת העניין של המידה המדוברת, נגיד מידת הפרישות, והוא מתחיל ממש מתורה שבכתב, ואפילו בנוי בתוך, בפנים זה בנוי תורה נביאים כתובים עד כדי כך מסודר. ואז הוא כותב, עברתי לחלק השני, לתורה שבעל פה, שהיא באה לבאר את העניין עוד יותר, ושני גורמים מחייבים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. ועברתי גם על פי המושכל להסביר את הדברים לפי השכל שלנו, כדי שיתיישב בלב. אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה. וככה הוא בונה כל מידה ומידה. ככה הוא בונה כל מידה ומידה. זה נו, עכשיו, גם אם נלך לדוגמה לשער התשובה, אז הוא הביא חלקים מתורה שבכתב כדי להסביר את נחיצות התשובה ואת חלקיה, יש שם שבעה פרקים, מתורה שבעל פה כדי להסביר קצת יותר מה מחייב את התשובה, איזה סוג של חרטה, איזה סוג של וידוי, שזה מקביל קצת לרמב"ם, לדברי הרמב"ם, או יותר לשערי תשובה, ואז החלק השלישי בדרך השכל לבאר את נחיצות התשובה. ובינינו, מה נחיצות התשובה? בדרך השכל, שזה כל אחד צריך להיות אצלו מוברק טוב טוב, כי זה חלק מהראיות הגדולות בעניין התשובה, יחד עם התורה שבכתב, תורה שבעל פה, שקצת דומה למה שהרב קוק הסביר פה, שכל אחד יש לו, אין תחושת מחויבות כלפי העולם והבורא, שניהם ביחד, ואין תחושת הכרת הטוב. וכחלק מזה, או כתוצאה מזה, יש לו גם עניין לתקן את מה שהוא מקלקל. זה מה שמייצר את האדם, את המניע לתשובה, לתקן את עצמו. מחויבות, כן? והכרת הטוב. אז זה מובן שהוא נותן למושג התשובה שהוא יראת שמיים טבעית. יש לך בטבע האדם הכרת